כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך שיחות קודש, בפרשה מסופר אודות דברי יוסף לשרי פרו, ויבוא עליהם יוסף בבוקר, ויער אותם ואינם זועפים, וישאל את שריסי פרעו אשר איתו ומשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? והנה מפרטי דברי יוסף לשרי פרו, ומאופן הנהגתו איתם, יש ללמוד הוראה נפלאה. אחרי שגנוב גונבתי מבית אבי, ונמכר יוסף לעבד, ואחרי כל זה עוד הושיבו אותו בבית האסורים ללא פשע ואבון, היה אפשר לחשוב שבמצב כזה יהיה ברוגז על כל העולם, ובמיוחד על שרי פרו, שהרי אחד משריו הושיבו בבית האסורים. ואם כן, כאשר ראה יוסף את שרי פרו ואינם זועפים, היה אפשר לחשוב שלא היה מתעניין בהם כל עיקר. יתר על כן, הרי במצב זה ששרי פרו אינם זועפים, לא היה צריך לעורר אצל יוסף תמיהה, שהרי פשוט ששר הנמצא בבית האסורים יהיו פניו זועפים. אך לפועל לא היה כן, וכאשר ראה יוסף את שרי פרו שאינם זועפים, הנה מבלי הבט על מצבו וכולי, התעניין במצבם, ושאל אותם מדוע פניכם רעים היום, ואם הוא יכול לעזור אותם במשהו. ודווקא על ידי מעשה זה שהתעניין במצבם של שרי פרו, נהיה למשנה למלך, והציל את העולם כולו בשנות הרעב. ומזה יש ללמוד עד כמה יש להתעניין בטובת הזולת.
דרכי על צומת דרכים מניף את ידי
שמחה גדולה תעלה עד לשמיים גם אם החוץ חומס כבר ורעמים. בואו נפרש, בואו ניצור, בואו נביט לאחור, ניקח את עצמנו בידיים, נדבר יום על עתיד הילדים, נביט למציאות בעיניים.
אם ניטה, אם ניצור, אם נקצור את הקמה, השמחה גדולה תעלה עד לשמיים, שורשים עמוקים אינם נסחפים, גם אם בחוץ הומה סופה ורעמים. שלום לכם, בוקר טוב, חנוכה שמח, יום חמישי, כ"ו בכסלו, תשע"ה, 18 בדצמבר 2014, נר שני של חנוכה, באולפן ידידיה מאירי מוטי קופפר הטכנאי, והכותרת הראשית, בעוד אנחנו בענייני בוז'י, ציפי, כחלון, אלי, אריה, באירופה, מוציאים את החמאס מרשימת ארגוני הטרור. שמענו בחדשות את התגובה החריפה של ראש הממשלה, שאומר נראה כאילו יותר מדי אנשים באירופה, על האדמה, שעליה נטבחו 6 מיליון יהודים, לא למדו דבר, אבל אנחנו בישראל למדנו, כך הגיב ראש הממשלה, לגל ההחלטות האנטי-ישראליות שהתקבלו ברחבי אירופה. בפתח פגישתו עם הסנאטורית האמריקנית ג'וני ארנסט, אמר נתניהו, הידידות שאנחנו רואים מארצות הברית עומדת בניגוד מוחלט למה שאנחנו רואים לצערנו באירופה. היום ראינו דוגמאות מטלטלות לצביעות האירופית. בז'נבה קוראים לחקירה נגד ישראל על פשעי מלחמה, בעוד שבלוקסמבורג בית הדין האירופי הסיר את חמאס מרשימת ארגוני הטרור. חמאס שביצע אין ספור פשעי מלחמה ואין ספור מעשי טרור. אנחנו נמשיך להגן על העם שלנו ועל המדינה שלנו כנגד כוחות הטרור, העריצות והצביעות. ברוב של 498 תומכים לעומת 88 מתנגדים ו111 נמנעים, אימץ אתמול הפרלמנט האירופי הצעת החלטה שתומכת עקרונית במדינה פלסטינית, אבל בניגוד להחלטות בפרלמנטים של מדינות אירופה, הצמיד להכרה תמיכה במסע ומתן בין הצדדים. לאחר ספירת הקולות האלקטרונית והכרזת התוצאה, חברי הפרלמנט מחאו כפיים להחלטה של המחוקקים האירופיים. יש אומנם משמעות סמלית והיא מהווה הישג עבור הפלסטינים, אבל היא לא מחייבת. בית המשפט העליון של האיחוד האירופי ביטל אתמול את ההחלטה של האיחוד האירופי להכניס את ארגון הטרור הפלסטיני חמאס לרשימת המדינות התומכות בטרור. בית המשפט הדגיש כי החלטה אינה מזכה את התנועה ממעשיה, אלא מדובר בפעולה טכנית שלא נובעת מפסילת הגדרתו של הארגון כארגון טרור, ואינה מתייחסת למרכיבים המהותיים שהובילו להגדרה הזאת. חמאס הוכנס לרשימת הטרור ב-2001, רק ב-2001, אבל בית המשפט קבע שהכללתו לא נעשתה על ידי הפרוטוקול הנדרש. על אף הוצאתו מרשימת הטרור, בית המשפט לא ביטל את האיסור לתרום או לגייס כספים עבור הארגון והקפאת נכסיו. ההחלטה מעניקה למוסדות האיחוד 3 חודשים להעביר החלטה חדשה בהתאם לנהלים, אבל בחמאס ברחו על ההחלטה. מוסא אבו מרזוק, סגן ראש הלשכה המדינית של הארגון, ציין שמדובר בתיקון שגיאה היסטורית. דוברת מחלקת המדינה האמריקנית התייחסה להחלטה והדגישה שהמדיניות האמריקנית בנוגע לחמאס היא שמדובר בארגון טרור. אנחנו ממשיכים, אנחנו מאמינים שהאיחוד האירופי צריך להמשיך בסנקציות נגד החמאס. בעקבות המתקפה המדינית נגד ישראל והחלטת שוודיה, שהייתה המדינה האירופית הראשונה שנקטה בצעד הזה, להכיר במדינה פלסטינית, שר החוץ אביגדור ליברמן החליט להחרים את שרת החוץ של שוודיה ולא להיפגש עימה במהלך ביקורה המתוכנן בעוד כחודש בישראל. במסיבת עיתונאים מיוחדת שכינס במשרד החוץ אמר ליברמן, ההחלטות שהתקבלו על ידי המוסדות האירופיים לא תורמות לשיפור המצב, בזמן שהטרור מרים את הראש, כמו שראינו באוסטרליה ובפקיסטן. להוציא את חמאס מרשימת ארגוני הטרור זו החלטה שגויה. נפתלי בנט אמר שחוקי סדום של בית המשפט האירופי יתירו היום את דמם של היהודים באשר הם, ומבטאים אובדן דרך מוסרי. טרור שמקבל הצדקה בתל אביב יגלוש במהרה ללונדון, לפריז ולבריסל. לצערי, אירופה לא תוכל להגיד שלא הזהרנו מראש. חיים שיין כותב הבוקר שהחלטת בית הדין לאי צדק של האיחוד האירופי שקיבל את העתירה דורשת להסיר את חמאס מרשימת ארגוני הטרור, והחלטות נוספות שהתקבלו בפרלמנטים שונים במדינות אירופה בדבר הכרה במדינה פלסטינית בלי הסכם, הם הוכחה מובהקת כי אירופה מודל 2014 לא שונה בהרבה מאירופה מודל 39. היום כמו אז רבים באירופה מוכנים להפקיר את היהודים בחגיגת צביעות ממניעים אנטישמיים ולצרכים פוליטיים פנימיים. פעם היה מדובר בהטלת האחריות על היהודים למצב הכלכלי הקשה, והיום מטילים על ישראל את האחריות למצבם של הפלסטינים מפחד האסלאם ההולך ומשתלט על אירופה. עם זאת, ידעו עמי אירופה שכל אזרחי ישראל, ללא הבדל מפלגה או שייכות פוליטית, לא יאפשרו לשום גורם בעולם לפגוע באינטרסים הקיומיים והבסיסיים ביותר של ישראל. המדינה קמה בסערת קרבות אחרי שואה איומה שבה הושמד שליש מעמנו, כדי להבטיח שיהודים לא יצטרכו להיכנע לגחמות ולתכתיבים של ידידים או אויבים. אז אל יעמידו אותנו במבחן, אחרי 2000 שנות גלות העם היושב בציון נחוש להיאבק על חירותו וחזונו. אל יטעו עמי אירופה בתעמולת הבחירות, ואל יתלו תקוות בוויכוחים פנימיים. רצון היהודים להתקיים כבני חורים חזק מול כל ויכוח פוליטי. חמאס הוא ארגון טרור קיצוני ואלים מעין כמותו, סניף פעיל ומתני של האסלאם הקיצוני. חיי אדם בעיני מחבלים שווים כקליפת השום, אלא הם כל הקווה מוסרית בשאיפה לרצוח יהודים או בני המערב הנחשבים כחופרים באשר הם. רק עיוורון אדיר מאפשר להעלות על הדעת את הוצאת חמאס אל מחוץ לכנופיות הטרור שמאיימות על העולם כולו. ישראל מצויה בחזית המאבק מול הטרור העולמי. כל מי שמחלישים את ישראל ופוגעים בזכותה להתקיים בגבולות בני ההגנה, מתעלמים מהעובדה שהטרור מסכן גם אותה. המצביעות לא תעזור להם להתחמק מסכנות ההרג ועריפת הראשים. מדינות אירופה חייבות להודות לישראל ולהרכין ראש בפני היישוב היהודי ומדינת ישראל, שכבר יותר מ-100 שנה משלמים מחיר כבד במאבק הבלתי מתפשר בטרור. בהצלחה לא מבוטלת, הנהגת המדינה חייבת להעביר למדינות אירופה כי הקמת מדינה פלסטינית על פי הצעתה מבלי תיאום והסכמה עם ישראל תייסד מדינת טרור נוספת שתגרום להרג ולשפיכות דמים. הנפגעים העיקריים יהיו הפלסטינים עצמם. המאמר הזה נראה כאילו לפני, נכון, משנות ה-40 עם הקמת המדינה. שיין מדבר על היישוב היהודי בארץ שסובל מהטרור, אבל זה נכון, במובן הזה לא הרבה השתנה מבחינת היחס של האויב הערבי אלינו, אבל ולצערנו, כפי שהוא כותב, גם לא השתנה הרבה מבחינת היחס של עמי אירופה מאז שנות ה-30 וצפונה. הנה הם מסירים את חמאס מרשימת מדינות הטרור. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נתעדכן במסע ומתן בין נפתלי בנט לאורי אריאל.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
(03) 578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש, פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:24, מיד נחזור אל הפוליטיקה, אל דאגה. אבל אם דיברנו קודם על המאה הקודמת, על תחילת המאה הקודמת, על אירופה של השואה, אנחנו עכשיו הולכים אפילו אחורה יותר לשנות ה-20, ממש לתחילת המאה, ולדואט מרהיב שבעצם מתפרס, שיר שהפקתו מתפרסת על פני 80 שנה, אולי למעלה מזה. יש אלבום מפורסם, יש סדרת אלבומים למעשה, עוד מעט נשמע את קאי חשוף מתוך סדרת האלבומים לחיימתי של הרב יוסף משה כהנה. בסדרה הזאת הוא מקליט מחדש עם הקהלה ועם זמרים את הניגונים החסידיים העתיקים, כזה הוא קאי חשוף. אבל הסדרה הזאת לא נעצרה רק באלבומי שבת, אלא יצאו פרויקטים מיוחדים לכל החגים במעגל השנה, ואחד מהם הוא לחיים תשע חנוכה, שם אפשר למצוא עיבוד מחודש וקצבי, משהו שבאמת אפשר להנחיל דרכו את המוזיקה גם לדור הצעיר יותר, עיבודים חדשים לניגונים עתיקים ממש, של ויז'ניץ ושל בובו ושל מוז'יץ ושל קרלין וסקולן ובויאן וחבד וברסלב ונדבורנה. אבל בין הניגונים, אחד השירים היחסית חדשים, כי הוא לא בין 100 ו-200 שנה, אלא רק בין 80 ומשהו שנה, אני לא יודע באיזה גיל יוסלה רוזנבלט היה כשהוא הלחין אותו, אבל הוא לא איתנו כבר 80 שנה, ושם יוסף משה כהנה עשה דבר מעניין, השתמש בהקלטה המקורית של יוסלה רוזנבלט, ועליה העלה מקהלת ילדים ועיבוד בשנים האלה, בהפקה המחודשת, כך נשמע עכשיו את יוסלה רוזנבלט עם השירה המיוחדת שלו, היוסלה רוזנבלטית שלו, ביחד עם ילדים שנולדו 70 ו-80 שנה אחרי שהוא נפטר. בואו נשמע. איזה יופי, וכמה זה יושב טוב, גם מבחינה מוזיקלית, יוסלה מלפני 80 ומשהו שנה, עם הילדים החסידיים המתוקים של היום, וגם לצערנו כמה הטקסט היה רלוונטי אז, בשנות ה-20 וה-30, וכמה הוא גם רלוונטי היום. זה מתוך לחיים תיש, לחנוכה, וזה מקסים ביותר. עכשיו 7:29, בסביבתו של השר אורי אריאל, מסרבים להתייחס לידיעות על סיכומים, עם חבר הכנסת אלי ישי על ריצה משותפת, אומרים שעדיין נמשכים המגעים עם יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט, בסביבת אורי אריאל גם מכחישים שהוא סגר עם אלי ישי את כל הפרטים, ככל הנראה החלטה צפויה להתקבל היום. עם זאת, בין אורי אריאל לאלי ישי קיימים מגעים זה כמה ימים, הנציגים שלהם נפגשו כמה פעמים, שוחחו על אפשרות של איחוד. לנוכח המגעים האלה הייתה הערכה שהצדדים קרובים לסיכום, וגם דיברו על אפשרות לחתום על הסכם ריצה משותפת כבר אתמול בלילה, או היום לכל המאוחר, אבל שעות לפני הפגישה שתוכננה בין אורי אריאל לאלי ישי, ביקשו אנשיו של אורי אריאל לדחות אותה, ובמשך שעות שרר נתק בין הצדדים. בשעות הלילה התחזקה האפשרות שפניו של אריאל לחתימה על הסכם ריצה משותפת דווקא עם הבית היהודי, שאימו הוא מנהל, במקביל מגעים ממושכים. בנט הציע לאריאל את המקום השני ברשימה, וגם שריון של שלושה מקומות ריאליים לחברים שמכהנים כיום בכנסת. אתמול אמר גורם שמקורב לאלי ישי שאין שום סיכומים. הייתה פגישה ביום שלישי בערב, ופגישה, זו הייתה פגישה שדלפה לכלי התקשורת, ושני הצדדים כועסים על כך. הבעיה הכי גדולה זה אורית סטרוק, כלומר שילוב של אישה ברשימה. כל שאר הדברים יכולים לבוא לידי פתרון. מה אומרים בציונות הדתית, החרדלית יותר, על השילוב הזה של אלי ישי עם אורי אריאל? אז הנה מאמר המערכת של עיתון בשבע שמתפרסם היום. אמנואל שילו כותב שגם הגיליון הזה יורד לדפוס בטרם מובהר האם יצליחו נפתלי בנט ואורי אריאל להגיע להסכמה על רשימה משותפת, או שמה תיפרד החבילה והציונות הדתית הפוליטית שוב תיכנס למערכת בחירות כשכוחה מפוצל ומפולג. הנה הגיליון הזה לא רק יורד לדפוס בטרם מובהרה הסוגיה, אלא גם הוא רואה אור, כלומר הוא גם מתפרסם כשעדיין לא ברור. בכל מקום הוא כותב, על פי מה שמגיע לידיעתי מחדרי המסע ומתן, הפערים שנותרו לאחר סדרת הפגישות בין ראשי הבית היהודי והאיחוד הלאומי הם קטנים וניתנים לגישור. זה השלב שבו לטעמי לפחות היה על נפתלי בנט לגלות אחריות של ראש מפלגה ונדיבות של חזקים, וללכת עוד צעד אחד קטן לקראת המפלגה האחות, אלא שנפתלי בנט מסרב עד כה לעשות זאת, ולמעשה דוחף את אורי אריאל לידיו של אלי ישי. מדוע הוא פועל כך? אמנואל שילה מצטט את אמנון שומרון, שהסביר את הגישה של בנט וחבריו באמצעות הסיפור הבא. מעשה בבחור ישיבה ממוצא תימני שחשקה נפשו ללמוד בישיבת פונוביץ'. לאחר שנבחן בגמרה ונמצא שרמת ידיעותיו הולמת, הוא נכנס לרעיון אישי עם אחד מראשי הישיבה, ואז הוא אומר לו, לצערי הרב, ספסלי בית המדרש מלאים עד אפס מקום, אין מקום לשבת. עונה הבחור, אין בעיה, אני אלמד בעמידה, עיקר שאזכה ללמוד בישיבה. חוזר הרב ואומר, גם בחדר האוכל אין מקום פנוי, לא יישאר לך מה לאכול. משיב הבחור, אין בעיה, אשיג אוכל, אסתדר בכוחות עצמי, העיקר ללמוד כאן. אומר הרב, אבל שיעורים כאן נאמרים ביידיש, לא תבין את השיעור. ענה הבחור, התימני זה בסדר, אני מבין יידיש. אמר לו הרב, יידיש אתה אולי מבין, אבל עברית אתה לא מבין. אם הניתוח הזה צודק, נפתלי בנט לא הגיע להבנות עם האיחוד הלאומי, משום שהוא לא מעוניין בהמשך השותפות. מעידך, בנט מודע לכך שבעיני רוב בוחרי הבית היהודי מהמגזר הדתי, חשובה השמירה על האחדות, ושאם יתפס כמי שגרם לפירוד, הוא עלול להיפגע אלקטורלית. לציבור הדתי-לאומי אין חשק לחזור להתקוטטויות הפנימיות, הרבה יותר כיף לעבוד בשיתוף פעולה למען ההצלחה המשותפת, לכן בנט נוקט סחבת במטרה להשיג את שני היעדים בבת אחת, גם להשאיר את האיחוד הלאומי בחוץ וגם להביא לכך שאשמת הפילוג טיפול על אורי אריאל. ומדוע בנט לא מעוניין בהמשך השותפות? לא בגלל טענת חוסר ההגינות בכך שחברי האיחוד הלאומי יקבלו את מקומם בלי שישתתפו בפריימריז. הרי בנט עצמו דאג להעביר את החוקה החדשה שמאפשרת לו לשריין בכל חמישייה מועמד שלא התמודד בפריימריז. מכאן שההתמודדות בפריימריז כתנאי סף לכניסה לרשימה לא כזו קדושה בעיניו. הסיפור הוא אחר. ברוח הדברים שנאמרו בימי המחלוקת על החוקה, בנט מעוניין במפלגה של יחיד ולא של יחד. הוא תרח רבות כדי להעביר חוקה שתהפוך אותו לשליט יחיד במפלגתו. לאחר העברת החוקה הוא נהנה כעת מסמכויות שראשי המפלגה הקודמים יכלו רק לחלום עליהם, ומרוב אוטומטי מובטח מראש בכל מוסדות המפלגה. לא במקרה הוא לא שיתף את האיחוד הלאומי בשלבי הגיבוש של החוקה לפני כמה שבועות, למרות האזהרות שהמהלך הזה מוביל לפיצול. הוא לא רצה שותפים פוליטיים בעלי דעה עצמאית, הוא מעוניין רק בשותפים שתלויים בו פוליטית, וכתוצאה מכך מיישרים איתו קו וכפופים למרותו. בכנסת הנוכחות הוא סבל לא פעם מסיעה לאומתית שלא זרמה עם העמדות שלו, בעיקר בענייני דת ומדינה. ארבעת חברי האיחוד הלאומי, ביחד עם הח"כים שטבון ויוגב, יצרו בלוק חוסם של מחצית הסיעה שדבקה בדרך הציונות הדתית הקלאסית והתנגדה למבול החוקים הליברליים, כשאלה השישה הללו מצטרפים חברים נוספים בסיעה. עכשיו מבקשים בנט וחבריו להעביר הילוך, להיפטר מהצורך ליישר קו עם בחירי הרבנים, ולקדם יוזמות חקיקה שיסמכו את החילונים, את הרבנים הצעירים הליברליים, ואת אלעזר שטרן. זוהי כנראה הסיבה לכך שבנט מתעקש של האיחוד הלאומי יהיה ייצוג סמלי בלבד, כדי שגם שם יפנימו מי כאן בעל הבית, וכדי שלא יהיו יותר מדי שמרנים בשיעה שיתקעו מקלות ויעקבו את גלגלי הרכבת הליברלית בדהירתה. אולי עוד לא מאוחר לחזור ולומר לבנט, האחריות לשמור על האחדות מוטלת בראש ובראשונה עליך. אם יהיה פיצול בגלל חוסר נכונות לכבד את אורי אריאל במקום השני, או בגלל ויכוח האם המועמד השלישי של האיחוד הלאומי ימוקם במקום ה-13 או ה-14, המשמעות הברורה היא שאתה מעוניין שהאיחוד הלאומי יהיה בחוץ. זו זכותך כמובן, אבל אם כך החלטת, כך אחריות על החלטותיך, ואל תנסה להטיל אותם על אחרים. עוד משהו בעניין השריונים של בנט, מן הראוי לקבוע שאפשר לשריין רק מי שלא יתמודד בפריימריז. אם מישהו יתמודד והציבור דרג אותו במקום נמוך, לא הגיוני שהיושב ראש יהיה מוסמך להתעלם מהחלטת הציבור ולהקפיץ אותו מעל מתמודדים שדורגו לפניו על ידי מצביעי הפריימריז. גם אם אין סעיף כזה בחוקה, ההיגיון וההגינות מחייבים לנהוג כך. וכאן עמנואל שילה לסיום חוזר לציבור של תקומה, בציבור היותר תורני בציונות הדתית, יש מי שבעיניהם ההתפצלות מהבית היהודי כדי לחבור לאלי ישי, היא לכתחילה האופציה הטובה ביותר. בחוגי ישיבות הקו כבר מזמן נתנו גט קריטות לנפתלי בנט ולחוגים הליברליים בציונות הדתית. יוני שטבון עזב את הבית היהודי לשמחתו של בנט, למרות סקרים שהוכיחו שהוא עתיד להיבחר שם במקום גבוה על אפו וחמתו של היושב ראש. טוב היה אילו בחר להיאבק על דעותיו במקום שבו נמצאים רוב בוחרי הציונות הדתית, אבל שטבון מעדיף להיות במפלגה שבה הוא מרגיש רצוי ודעותיו אינם דעת מיעוט, אפשר להבין אותו. מפלגתו של אלי ישי תחת סמכותו הרוחנית של הרב מאיר מזוז תהיה מפלגה ימנית. הרב מזוז ראש ישיבה חשובה בבני ברק ומהבולטים בין גדולי התורה של היהדות הספרדית. הוא תומך נאמן של ההתיישבות ביהודה ושומרון ומתנגד עקבי לכל מסירת שטחים. יחסו אל הכיפות הסוגות הוא ידידותי ומכבד, בניגוד לזה של ראש מועצת חכמי התורה החדש של ש"ס. במקרה של חוסר הכרעה בין הגושים הפוליטיים, מפלגתם של הרב מזוז ואלי ישי תלך עם גוש הימין, ועוד ש"ס עלולה גם לחבור אל השמאל. לכן יש לברך על כל מנדט שיעבור מש"ס של אריה דרי למפלגתם של אלי ישי ושטבון. באשר לאפשרות שהאיחוד הלאומי יחבור לאלי ישי, האופציה הזאת פחות משמחת, קודם כל בגלל שהמשמעות היא פילוג בציונות הדתית ובמפלגת הבית היהודי, ודילול משמעותי של הכוח התורני בתוך הסיעה שצפויה להיות גדולה ומשפיעה, ובעיה נוספת, התנגדות במפלגה של אלי ישי להכללתם של נשים ברשימה. הוא אומר, אינני מהסבורים ששילוב אחוז מסוים של נשים ברשימה לכנסת הוא עניין הכרחי. יש לאפשר לכולם להתמודד ושיבחרו הטובים ביותר והמתאימים ביותר, בין אם הם גברים או נשים, אבל אין להסכים לכך שמועמדת מתאימה, וכל שכן חברת כנסת מכהנת שהוכיחה את עצמה כפרלמנטרית מעולה, תיפסל רק משום שהיא אישה. טוב, המאמר עוד ממשיך, אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, כי אחריהם אתם כבר יודעים מה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום חמישי, 7:46 כמעט, זמן כך סוף, לערב שבת חנוכה.
Oh, yeah, 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 yeah.
כך סוף נועם שבת בניגון הקרלינאי העתיק חותם כמנהגנו את השעה לפני האחרונה של התעוררות. מוטי קופפריה הטכנאי, שעה השנייה שתפתח בדבר התעוררות של רב שלמה קרליבך על הימים האלה, ימי חנוכה, הוא מתחבר גם לפרשת השבוע, מן הסתם גם נשמע שיר יפה שלו, כך שכדאי להקשיב, ועוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הספר החדש אבן שלמה, שיחות רב שלמה קרליבך על התורה. יש דעה מיוחדת בהלכות חנוכה, היא אמנם לא נפסקה להלכה, אבל היא מלמדת אותנו רעיון עמוק מאוד. כשאני מניח תפילין אני מברך, אבל כשאני רואה אדם אחר מניח תפילין אינני אמור לברך על המראה הזה. וכך בכל המצוות פרט לאחת, חנוכה. אם אני הולך ברחוב ועובר ליד בית של אדם אחר ורואה את נרות החנוכה שלו מאירים, אני צריך לברך. יש דעה כזאת, היא אמנם לא נפסקה להלכה. אתם יודעים מדוע? מפני שבכנות, כל השנה, לא באמת מעניין אותי אם מישהו אחר הניח תפילין, גם אם אני מראה כאילו זה מעניין אותי. אבל בחנוכה, כשאני רואה אדם אחר עובד את השם, אני מתפעל ונרגש, ידעתי שהשכן שלי הוא יפה ומאיר, אבל לא ידעתי עד כמה הוא מאיר. אמנם כבר הדלקתי נרות חנוכה בבית שלי, אבל זה כעין וכאפס לעומת האור שלו. לכן אני שב ומברך על הנרות שלו, ואולי בהמשך הערב השכן שלי צועד ברחוב ועובר ליד ביתי, הוא רואה את הנרות שלי ואומר, ריבונו של עולם, כבר ברכתי על הנרות שלי, אבל הנרות של השכן שלי הרבה יותר יפים משלי. תודה לך השם על האור של החבר שלי.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש, פקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של רב שלמה קרליבך מתוך הספר אבן שלמה, ספר שיצא בעברית ממש עכשיו בחודש האחרון. העורך הוא שלמה קץ, שהוא מוזיקאי ותלמיד חכם ומלחין בזכות עצמו, ותלמיד נאמן של קרליבך, מפיץ את תורתו ואת ניגוניו, גם הנסתרים. אבל האמת שאני חייב קרדיט ותודה למי שהפנה אותי לדבר ההתעוררות הזה. זה היה בשבת, בתפילת שחרית, פגשתי את אהרון רזל בנחלאות, והוא אמר לי שאני חייב לראות את הרעיון הזה של קרליבך, שמחבר בין פרשת השבוע, פרשיות השבוע, מכירת יוסף, יחסי יוסף והאחים, וחג החנוכה. ובאמת באתי הביתה ופתחתי את הספר הזה, ודבר ראשון שידרתי אותו בשולחן השבת, והנה אני רוצה עכשיו גם לשתף אתכם ברעיון הנפלא הזה. זה מתחיל עוד קודם, הוא שואל קרליבך כך, מי הוא חבר טוב באמת? אז מקובל לחשוב שחבר טוב זה מי שאפשר לשפוך בפניו את הלב, ולהודות בכל הצדדים הלא נעימים שלנו, והוא בכל זאת יאהב אותנו ויקבל אותנו. זה אכן טוב, מפני שרובנו מפחדים מאוד, שמה מישהו יגלה כמה אנחנו גרועים באמת ולא יאהב אותנו. אז חבר שאוהב אותי בלי קשר למעשים שלי, הוא בוודאי חבר במדרגה גבוהה מאוד. אבל זאת לא המדרגה הגבוהה ביותר. האם יש לכם חבר שאתם באמת יכולים לסמוך עליו, מישהו שתוכלו לספר לו לא רק על הרע שיש בכם, אלא גם על הטוב? האם יש בעולם מישהו שתוכלו לספר לו על דבר טוב שקרה לכם, והוא ישמח איתכם כמו שאתם שמחים בעצמכם? לו יצויר שזכיתי בפרס גדול, רוב החברים שלי לא יוכלו לסמוח איתי באמת כשאספר להם את זה. הם יחשבו, למה הוא ולא אני? מה עושה אותו לכל כך ראוי? בוודאי הקדוש ברוך הוא טעה כאן, הוא חיפש אותי, אבל בטעות הגיע אליו. מילא אם זה היה סכום קטן, אבל פרס כזה גדול, מה יש לו לעשות עם זה בכלל? השם, אתה יודע מה אני הייתי יכול לעשות עם הכסף הזה? אבל במקום שזה ילך אליי, זה הולך לשמנדריק הזה, כמו כלשונו של קרליבך. או תארו לעצמכם, הוא אומר עוד דוגמה, שיספר לחבר על שידוך, אישה שפגשתי ושאני בטוח שהיא הנשמה התאומה שלי ואני רוצה להתחתן איתה. חבר רגיל אולי יגיד איזה יופי, אבל בפנים הוא עלול לחשוב, היא בטח בחורה לא מוצלחת, מי בכלל תרצה אותו? גם בנוגע לעבודת השם זה כך, תארו לכם שהיה אדם בעולם שהייתם יכולים לומר לו, ברוך השם, עליתי למדרגה יותר גבוהה בתפילה ובלימוד שלי. מדוע אנחנו נמנעים מזה תמיד? מדוע איננו יכולים לשתף את הזולת במשהו טוב על עצמנו? מפני שיש בעולם כל כך הרבה קנאה, אנחנו חוששים שאף אחד לא יוכל לסבול את זה, אף אחד לא יעמוד בזה. אם סיימתי ללמוד את כל השס וניגשתי לחבר שלי ואמרתי לו, אני כל כך שמח, אני יודע את כל השס, זה ככל הנראה יהיה הסוף של החברות שלנו, למרבה הצער. כי אחרים מעדיפים שהלימוד שלי לא יהיה כל כך מוצלח, הם חושבים לעצמם, אתה באמת חושב שאתה בקי בשס, השתגעת לגמרי, אני יודע כמה אתה לא חכם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רצה שזה יהיה מקום שאדם יוכל לומר לזולתו, קרה לי משהו נפלא. ואז השומע יהיה כל כך מאושר, הוא פשוט יתפוצץ משמחה. הוא יוכל לומר לחברו בכנות, אני כל כך שמח שזה קרה לך, אבל העולם איננו כזה, ואני נאלץ להחבי את האור שמאיר בתוכי. אני סוגר את הדלתות ומגיף את התריסים ומפחד להראות מה באמת קורה בתוכי. אינני יכול לומר לחברי, אתה יודע כמה אור יש בנשמתי? אתה יודע כמה יפה הבית שלי? אתה יודע איזה שבת יש לי? אני מפחד ומרגיש שמוכרחים לנעול את הדלת, להסתיר. כל זה נכון, אומר קרליבך, במשך כל השנה, אבל בחנוכה קורה משהו בעולם. כעת אני יכול להניח את האור שלי ליד הדלת, ואני יכול לספר לכל העולם, הבית שלי מלא באור. נתקדם צעד נוסף. האם יש חבר אחד שאוכל לספר לו כמה הילדים שלי מיוחדים? אין לי. אבל בחנוכה אני מבקש מהילדים שלי שידליקו נר ויניחו אותו ליד הדלת. המשמעות היא שאני פונה לעולם כולו ומכריז, תראו את האור של הילד שלי. איזה אור? יש דעה מיוחדת בהלכות חנוכה, והנה כאן מגיע דבר ההתעוררות, ותרשו לי לחזור אליו, כי זה ההקשר המקורי. התחלה נתנו רק טעימה. יש דעה מיוחדת בהלכות חנוכה, שאומנם לא נפסקה להלכה, אבל היא מלמדת אותנו רעיון עמוק. כשאני מניח תפילין, אני מברך רק על התפילין שלי, אבל לא על תפילין של אדם אחר. אם אני רואה יהודי מניח תפילין, אינני אמור לברך על המראה הזה. כך בכל המצוות, פרט למצווה אחת חנוכה. אם אני הולך ברחוב ועובר ליד בית של אדם אחר ורואה את נרות החנוכה שלו מאירים, אני צריך לברך. כאן הוא מפנה לשוט הרמב״ם, הלכות חנוכה, לפי אחת הנוסחאות. אתם יודעים למה זה? מפני שבכנות, כל השנה לא מעניין אותי אם מישהו אחר הניח תפילין, גם אם אני מראה פנים כאילו זה מעניין אותי. טוב, הפסקה הזאת לא רלוונטית לחבדניקים, שאותה מאוד מאוד מעניין. אבל בחנוכה, כשאני רואה אדם אחר עובד את השם, אני מתפעל ונרגש. ידעתי שהשכן שלי הוא יפה ומאיר, אבל לא ידעתי עד כמה הוא מאיר. אמנם כבר הדלקתי נרות חנוכה בבית שלי, אבל זה כעין וכאפס לעומת האור שלו, לכן אני שב ומברך על הנרות שלו. אולי בהמשך הערב, כפי שהבאנו קודם, אותו שכן צועד ליד הבית שלי ואומר, ריבונו של עולם, אני כבר את הנרות שלי הדלקתי, ברחתי, אבל אך, איזה אור יפה דולק מהבית של החבר שלי. תודה על האור הזה שהחבר שלי מפיץ. דמיינו, הוא מסיים, מה היה קורה אם בני האדם היו נוהגים כך זה בזה, זו הייתה ממש גאולה לכל העולם. וזהו הסיפור של יוסף הצדיק. יוסף היה במדרגה כל כך נשגבה כמו בגאולה השלמה. בעצם זו שאלה, למה יוסף מספר לאחים שלו את החלומות? מה, הוא היה חסר טקט, הוא לא הבין שהם יקנו בו עם כל החלומות שאתם תשתחוו לי ואתם הכוכבים ואני הירח וכו'. לא, מסביר קרליבך, הוא חשב שהוא יכול לספר לאחיו שהוא הגיע למדרגה, שהוא יכול להיות המשיח, שהוא יוכל למלוך, וכך הוא ראה את העולם, כמו בגאולה. אבל אחיו עדיין לא הגיעו למדרגה הזאת, הם היו קדושים, אבל בתוכם עדיין הייתה קנאה. הם לא יכלו לשמוח בשמחת אחיהם. וזו הייתה תחילת הכישלון, תחילת הירידה לגלות. החיים שלנו פגומים לגמרי, אם איננו יכולים לסבול את זה, שמישהו אחר מלא טוב. עצוב מאוד אם הלב שלנו אינו עמוק דיו, רחב דיו, כדי שנוכל לברך על האור של זולתנו. לכן, בשבוע שבו אנחנו קוראים את סיפור מכירת יוסף, אנחנו מנסים לתקן תיקון גדול בכך שאנחנו מדליקים את נרות החנוכה. יונתן רזל, בן, ביחד עם אחיו, את החי, שרים יחד עם אהרון רזל, ותודה לאהרון רזל גם על השיר, על הלחן היפה הזה, וגם על דבר ההתעוררות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי על הבעיה של המפלגה החדשה של כחלון, מסתבר שהשם שלה, חלק מהשם שלה לפחות, כבר נתפס על ידי מפלגת הננחים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 8:26 בדיוק, משה כחלון לפי כל הסקרים מתקדם וצובר מנדטים וכבר אין מה להגיד על התופעה הזאת, הוא באמת אדם חביב ונעים וגם הוריד את מחירי הסלולר, אבל 9 או 10 מנדטים וזה עוד צפוי לעלות או לרדת, אני לא יודע בעצם, למי שבאמת אין לנו מושג מה דעותיו, מי יהיה ברשימה שלו, את מי נכניס לכנסת אם נצביע לו, אבל זאת התופעה, זאת המציאות. לכחלון יש בעיה אבל אחת, זה נשמע כמו איזה קוריוז או מתיחה, אבל זה סיפור אמיתי לחלוטין. ערוץ 10 חשף שברשם המפלגות יש כבר מפלגה שנושאת את שמו של משה כחלון או משהו דומה, חלק מהשם. כחלון רוצה מאוד את השם כולנו, אבל בבחירות ב-2013 יש מפלגה שעדיין רשומה מאז שנקראת כולנו חברים ננח. ולפי סעיף 8 לחוק המפלגות, מפלגה לא יכולה לרוץ לבחירות בשם שיש לו את אותה מילה או אות בתור סימן בפתקים כמו שמפלגה שרצה בבחירות הקודמות. אז למשל אם מפלגה רוצה לרוץ בשם העבודה החדשה, היא צריכה לקבל את אישור מפלגת העבודה. עכשיו מי שבעצם כחלון צריך לבקש את שיועילו לאשר לו להשתמש בחלק מהשם זה אנשי מפלגת הננחים, כולנו חברים. אז גיא לרר, איש ערוץ 10, יצא לפגוש אותם במשרד, כלומר ברחוב, בניידת שלהם. הנה כך נשמע הרעיון המשעשע. אבינו שבשמיים.
סליחה שאני מפריע, שרון, אבל ממתי אתם נקראים כולנו?
כולנו חברים.
כולנו חברים.
כבר שנתיים וחצי. מה זה הבחירות הקודמות?
מתי הבנתם שיש פה עניין עם השם ועם המפלגה של כחלון?
קודם כל שראינו כולנו, אז די שמח אותנו שיש את המשמעות הזאת של כולנו, של אחדות, של להתחבר. ואחרי זה מחשבה שנייה, למה לפתוח עוד כולנו? אם זה חיבור כולנו, צריך שיהיה כולנו אחד.
אז מה זאת אומרת, שהוא יתחבר אליכם בעצם?
נראה לי שזה הכי גיוני. יש לנו רכב, יש מוזיקה, יש לנו פרסום. אנחנו בכלל לא ידענו שיש דבר כזה כחלון.
נניח, אני עכשיו כחלון, אני אומר בסדר, אני חובר אליכם. מה אני מקבל? איזה מקום? איזה תפקיד? אני בא עם 10 מנדטים, 12 מנדטים.
מביא תקציב, כסף. אתה מקבל אווירה טובה, שמחה.
מקבל את המקום הראשון?
אין בעיה, כן.
באמת?
כן, אבל שתי עוזרים נחמנים. אנחנו נקרא עם כולנו חברים ננח. אם הוא יוסיף לכולנו ננח, אנחנו נכנסים איתו.
וואלה?
אם זה שהוא יצטרף אלינו, שאנחנו נצטרף אליו.
מה הדרישה בדיוק?
להביא את ציום רבי נחמן לארץ ישראל.
אם כחלון מביא את קבר רבי נחמן לישראל, אתם בפנים?
בלי זה אנחנו לא בפנים.
אה, זה תנאי? לא, אתם מבקשים יותר מדי, מה?
זה
הוא עוד לא נבחר לכנסת ישראל, אתה רוצה שהוא יעביר קברים?
שהוא יתחייב, שזה החלק מה...
אם הוא מתחייב להביא את קבר רבי נחמן לישראל, אתם מוותרים על כל הרשימה, שריונים ברשימה שלו?
לא, זה כולל את העוזרים פרלמנטריים, הכל.
אה, זה כולל?
עוד לא דיברנו על חוק חיוך חובה.
זה סלע המחלוקת, המילה כולנו. האם אתה מוכן?
לא יכול להיות שכולנו יהיה מחלוקת. זה המחלוקת, שלא יכול להיות שכולנו יהיה מחלוקת.
אתה יודע מה, בוא נהיה רציני.
אני חושב שהוא יפתח מפלגה בשם שלנו, אבל ברגע שזה פוגע במשמעות, אני לא מוכן להתחרות במישהו שהוא משם שלי.
תשאירו את הננח. חברים, תשאירו רק את המילה כולנו תוריד. אכפת לך? בוא נפתור את העניין. רק את המילה כולנו לא הוריד.
לא פתרון, זה...
לא יודע, לא, זה לא נראה.
איזה טייקון שאני לא יודע מאיפה הוא בא, שהוא בעצם המחליף של לפיד. פתאום ייקח לנו את כולנו. כחלון יכול להביא את רבי נחמן לארץ ישראל? סבבה, לא יכול שישמור לנו את כולנו, או שיוריד איזה כמה ג'ובות. אין תסביך.
אין תסביך, ככה ננחים עם גיא לרר. טוב, עכשיו עם כל הכבוד והחיבה, ויש חיבה לפלג הזה של ברסלב, נחזור עכשיו לסיום, אל המקור, אל הניגונים העתיקים של חסידות ברסלב, אל האלבום של יוסף קרדונר, שמחדש את השירים האלה, מנורת הזהב, כולם שירי חנוכה עתיקים, בביצוע שלו. נכון, עם המאוז צור של אנשין, הבלחן העתיק, אי אפשר לרקוד על זה, לרקוד את השיר הזה על גג של ון, אבל בכל אופן, אני חושב שיש ערך לשיר הזה, אין תסביך.
מעוז צור ישועתי לכאן האלה שבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח לעת תכין מטבח מי צרה מנבח אז אגמור בשיר מזמור חנו כת המזבח האות סב הנפשי בהיגון כוחי קהילה חיי מררו בקושי בשיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא הוציא את הסגולה וכל זערו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובנו גס והגלני כי זרים עבדתי ויין רע על מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרו בבל לקץ שבעים נושעתי קרות קומת בראש ביקש הגגי בן עמדתה ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעתה ראש ימיני ניסתה ואויב שמו מחיתה רוב בנה וקניינה על העץ תהליתה יבנים נקבצו עליי אזי בימי חשמני ופרצו חומות מגדלי ותימו כל השמנים ומינות ארגנקנים נעשה נס לשושנים בני מינה
מאוז צור, יוסף קרדונר מתוך מנורת הזהב חותם לנו את התעוררות שלנו לשבוע הזה מיד אחרינו הפסקת פרסמות אחריה פינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, ועוד 70 שעות, ועד אז בוקר טוב, חנוכה שמח, ושבת שלום, שבת שלום.